זה לא עובד. ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויפק, ובנימין בכה על צוואריו. וינשק לכל אחד, ויפק עליהם, ואחרי כן דיברו אחד איתו, והכל נשמע בית פרעה לאמור, באו אחרי יוסף, בית אב בעיני פרעה ובעיני עבדיו. הפגישה המרגשת בין יוסף ובנימין, שמביאה את שניהם כל אחד ליפול על צווארו של אחיו, וביחד עם זה גם לבכי, כותב על כך רש"י בקטע השני, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויפק על שני נקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין וסופן להיחרב. והשאלה ששואלים הרבה מרבותינו הקדמונים, מה קורה כאן? יוסף לא ראה את בנימין כל כך הרבה שנים, האח היחיד שיש לו מאמא, שהוא מגיע למצרים והוא רואה אותו בפעם הראשונה, הוא שואל אותו, אתה זה בנימין? אומר לו, אני הוא בנימין. שואל אותו, יש לך בקטע הרביעי אך מהם? אמר לו, אך היה לי ואיני יודע איכן הוא. יש לך בנים? אמר לו, יש לי 10. אמר לו, ומה שמם? בלה, בכר. אמר לו, מה טיבן של שמות הללו? אמר לו, כולם על שם אחי והצרות אשר מצאו. בלה, שנבלה בין האומות, בכר, שהיה בכור לאמי, אשבעל, ששבעו אל, גרה, שנתגורר באכסניה, נאמן, שהיה נעים ביותר, אחי בראש, אחי היה, וראשי היה, מופין, מפי אביו למד, חופין, שלא ראה חופתי, ולא ראיתי אני חופתו, וארד, שירד לבין האומות, מיד נחמרו רחמיו. זאת אומרת, אומר בנימין ליוסף במילים אחרות, את האח הזה שהיה לי ואני לא יודע איפה הוא, אני זוכר 24 שעות. כשאני קורא לאחד מהילדים, מיד זה מזכיר לי שהשם שהוא קיבל זה השם אחי שאיננו. שומע את זה יוסף, עוד לפני שהוא מתוודה לאחים, בקטע השלישי, ואי מהר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא אחרי עדרה ויפק שמה, ויחץ פנה ויצא ויתאפק, ויאמר שימו לכם. זאת אומרת, קשה לו לעמוד בזה, מרגש אותו מאוד, הוא בוכה, שוטף את הפנים, חוזר בחזרה. אז עכשיו, שהגיע הרגע שהוא מתוודה לכל האחים, והוא בוכה על צווארו של בנימין, אז מה יותר טבעי מלבכות כדי לבטא את כל מה שבפנים מקופל והיה כנוס ועכשיו יוצא החוצה? כל הרגשות מתפרצים, צריך לתת הסברים לכזה בכי? זה דבר טבעי לבכות בכזה מצב, זה בכי של שמחה. אומר לנו רש"י בשם חז"ל, מה פתאום? יוסף לא בוכה על זה. על מה הוא בוכה? על חורבן הבית הראשון והשני, שהם יהיו הרי בחלקו של בנימין, עכשיו זה הזמן לבכות. מה הפירוש הזה? אין לו רגשות ליוסף? יש לו, כי הרי הוא יוצא לחדר לבכות ולשטוף את הפנים. אז מה קרה פתאום? אומר את שפת אמת, זה לא לפנינו, אומר אותו בעל פה, דבר נפלא. יוסף יש לו מטרה, אבא שלח אותו לחבר את כל המשפחה ביחד. ועד שהוא לא ממלא את זה, אין לו מה לחזור לאבא. כי גם הוא יגיד לאבא, אבא אני חי ואני שליט במצרים, יופי, אבא ישמח לרגע. אבל המטרה לחבר את המשפחה לא התממשה. לכן יוסף עושה את כל מה שעושה. זה כואב לו לראות איך שלאחיו כואב ולאבא עוד יותר כואב. אבל בסוף כשהם יבינו שכולם ביחד, היה שווה הכל. אבל קרה מה שקרה, אנחנו לא יודעים למה, ולא יכל יוסף להתאפק. כל הזמן הוא מתאפק. הוא מחזיק את עצמו. ברגע האחרון עוד קצת, עוד קצת, לא יותר, הוא לא יכול. וכשהוא את זה לא יכל היה, אומר יוסף, אוי ואי, האחדות עם המשפחה היא לא 100%, היא רק 98%, 99%, וזה לא טוב. למה? כי כשבונים בית עם 100 קומות, עם 500 קומות, היסוד חייב להיות חזק, 100%. אם היסוד לא חזק 100%, כשמגיעים לקומה 110 או 120, 130, יש לחץ על היסודות, ולאט לאט הבית, הבניין לא מחזיק מעמד והכל נופל. והכל מתפרק, כמו איזה מגדל קלפים כזה שנופל ברגע, של דומינו. אומר יוסף, זה בדיוק מה שיהיה. עכשיו אף אחד אולי לא מרגיש כלום. עכשיו כולם מרגישים קרובים, מחוברים, מאוחדים. אבל אומר יוסף לעצמו, פספסתי. לא הצלחתי 100% לחבר את כולם. אני כבר יודע מה יהיה בעתיד. הבית הזה שנקרא בית ישראל, וכל קומה בבית הזה זה דור, ועוד קומה ועוד דור, זה יחזיק מעמד. אבל בשלב מסוים הכל ייפול. ואז יהיה חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני. על זה בוכה יוסף. יוסף יש לו רגש גדול, אבל דבר ראשון הוא אומר חבל שלא הצלחתי לחבר את הכל. וכתוצאה מכך יחרבו בתי המקדשות. בתי המקדשות האלה שנחרבו בתשעה באב, למעשה תחילתו של החורבן הוא בעשרה בטבת, ביום ראשון שבא עלינו לטובה, צום עשרה בטבת. אני מבקש הפעם לצאת מהסדר הרגיל של הפרשות, לחבר בשבוע הבא את ויגש ויחד ביחד אלה פרשות שקל תמיד לחבר אותם, ולעסוק בשלושה ימים בחודש טבת, והן ח' בטבת יום שישי הקרוב, ט' בטבת שבת, י' בטבת יום ראשון. אלה שלושה ימים מאוד מאוד חשוכים בהיסטוריה של עם ישראל. מה קרה בימים האלה? מיד נראה את הכל בפנים. בח' בטבת תרגמו את התורה ליוונית, בט' בטבת נפטר עזרא הסופר, בי' בטבת נבוכדנצר מלך בבל עשה מצור על ירושלים במשך 3 שנים, בתום 3 שנים ב-17 בתמוז הובקעה העיר, 3 שבועות לאחר מכן 9 באב נחרב הבית. 3 הימים האלו מופיעים בסליחות שמנהג ישראל אומר בעשרה בטבת ביום ראשון. לפי כל המנהגים זוהי סליחה שמופיעה בשם בעלי התוספות, רבותינו הראשונים, וכך נאמר בקטע החמישי: אזכרה מצוק אשר קראני. אני אזכיר את הצרה, את המצוקה שקרתה לנו, בשלושה מכות בחודש הזה יקני. גידני, אינעני, יקני, אך אתה אלעני. ביקני כלל הסותקיו בשמונה בו, שמאלית וימנית, הלא שלושתם קבעתי תענית. מה קרה בשמונה בו? עוד קו, מלך יוון, אינסני, לכתוב דת יוונית. לתרגם את התורה ליוונית. על גבי חרשו חורשים, העריכו מענית. זוהמתי עוד קו בתשעה בו, בחימה וחפר. מה קרה אז? חשך מעליי מעיל עוד וצפר. טרוף טורף, קו נוסף, הנותן עם ראי שפר, הוא עזרא הסופר. זאת אומרת, מעיל העוד, היופי, ירד, נעלם, כי עזרא נפטר בטט בטבת. יום עשירי, קו נוסף, ציווה בן בוזי החוזה, הכוונה היא ליחזקאל הנביא, כתוב לך בספר המחזה, כתוב בספר הנביאים, ספר יחזקאל, לזיכרון לעם נמס ונבזה את עצם היום הזה. כתוב לדורות שיצומו בעשרה בטבת. 3 הימים האלו מביאים אותנו ל3 שאלות. א', בח' בטבת תרגמו את התורה ליוונית, נאמר בקטע השישי, מעשה בחמישה זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה היוונית. והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל כדי לעשות קו. והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל סורקה. שאלתנו הראשונה היא, מדוע תרגום התורה ליוונית הוא יום קשה כיום שעשו בו את העגל? היום התורה מתורגמת לכל כך הרבה שפות. נדמה לי שב-40-50 שנה האחרונות הספר שנמכר יותר מכל ספר אחר כל שנה זה התנ"ך בכל השפות. אז למה אם מתרגמים את התורה ליוונית זה קשה כיום שעשו בו את העגל? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בתשעה בו תת בטבת, זה השבת, לא נודע איזו היא הצרה שאירע בו, כך נפסק בשולחן ערוך בקטע השביעי בהלכות תענית. ונושא הכלים בשולחן ערוך הבאר היטב אומר, לא נודע, ובסליחות שלנו איתה שמת עזרא הסופר. שאלתנו השנייה היא, מה המיוחד אצל עזרא הסופר שמותו הוא יום תענית שבו מתענים צדיקים? משה רבינו נדמה לי קצת יותר גדול מעזרא הסופר, קשה לנו למדוד, אבל ודאי אדם גדול כעוד גדולים אחרים. משה רבינו היה אדון הנביאים, על זה אף אחד לא חולק. ביום שהוא נפטר לא צמים, יש מנהג שהחבר'ה קדישא נוהגים באותו יום לסוף, כי אלה שעושים חסד של אמת עם הנפטרים אולי חס וחלילה לא נהגו מספיק כבוד, אז קבעו יום בשנה לצום. אז בחרו את היום הכי מתאים, יום פטירתו של משה רבינו, שלא נודע מקום קבורתו. יפה. אבל מעיקר הדין אין שום תקנה, שום מנהג לצום באותו יום. אז שאלתנו השנייה היא, מה זכה עזרא הסופר שיום פטירתו הוא יום תענית שבו צמים מתענים צדיקים? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, על עשרה בטבת, נאמר בבית יוסף בקטע השמיני, הרב דוד אבו דהאם כתב מרבותינו הראשונים בהלכות תענית שעשרה בטבת הוא משונה משאר תעניות, שאם היה חל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו, כדי לעשות קו, בעצם היום הזה כמו ביום כיפור. אז זה אומר הבית יוסף, ולא ידעתי מניין לו זה. זאת אומרת, רבותינו הראשונים אומרים, עשרה בטבת זה צום מיוחד. מתי שהוא חל חייבים לצום. אי אפשר לדחות אותו לא קדימה, לא אחורה. תשעה באב חל בשבת, מזיזים את זה ליום ראשון. כל צום אחר מזיזים קדימה. אם עשרה בטבת היה חל בשבת, חייבים לצום בשבת. מעניין, זה הצום היחיד שלפעמים הוא חל ביום שישי וצמים ביום שישי. כשתענית אסתר חל ביום שישי, מקדימים את זה ליום חמישי. הצום היחיד שצמים ביום שהוא חל זה עשרה בטבת. מה המיוחד? אם היו שואלים אותנו, נדמה לי כולם היו אומרים, היה הרבה יותר מתאים לעשות את זה בתשעה באב. נחרב הבית הראשון, נחרב הבית השני. מתי שחל תשעה באב צמים? לא. תשעה באב מזיזים קדימה תמיד. לא צמים, באותו יום. אם זה חל בשבת. שאלתנו השלישית, מה המיוחד בצום עשרה בטבת שיחול ביום ראשון הקרוב, שבאיזה יום שהוא חל בשנה, בשבוע, חייבים לצום, לא מקדימים ולא דוחים. בעצם היום הזה, כמו שנאמר בקטע התשיעי בפסוק ביחזקאל, וידבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי, בעשור לחודש, חודש העשירי זה חודש טבת, כי סופרים את החודשים מניסן, מה נאמר לאמור, לאמור זה תמיד לדורות, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. זה היום שמלך בבל, נבוכדנצר, התחיל את המצור לירושלים. ולכן צמים באותו יום. אלה הם השאלות, ננסה לברר אותם, ונראה פה באמת דבר פילאי פילאי פילאי. שוב, בקיצור נמרד, שאלתנו הראשונה, מדוע תרגום התורה ליוונית בחטא בטבת מקביל, דומה ליום שנעשה בו העגל? שאלה נוספת, מה המיוחד במותו של עזרא הסופר בטט בטבת, שיום פטירתו נקבע כיום שבו מתענים צדיקים? בשאלה השלישית והאחרונה, מדוע צום עשרה בטבת אי אפשר לדחות אותו לא קדימה, לא אחורה, בעצם היום הזה? אז כדי לענות על השאלות האלה, נתחיל, נלך לאט לאט. באמת נראה פה דבר פלאי פלאים, שוב, זה לא שיעור רגיל, בסדר הפרשה, אבל בכל זאת, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים. תחילתם של דברים, בדברי הנביא זכריה, בקטע העשירי, ויהי בשנה, בשנת ארבע לדריווש המלך, אתם יודעים מי היה דריווש? הבן של אסתר המלכה. ויהי בשנת ארבע לדריווש המלך, היה דבר השם זכריה, בארבעה לחודש התשיעי בכסלו. זאת אומרת, בדלת בכסלו, הנביא זכריה מקבל נבואה אלוקית לענות לעם על שאלה שהם שאלו. וישלח בית אל, שר עצר ורגם, מלך ואנשיו, לכלות את פני השם, לאמור אל הכהנים אשר לבית השם צבאות, ואל הנביאים לאמור, ההבכה בחודש החמישי, ינזר כאשר עשיתי זה כמה שנים. פירוש הדבר, מסביר המלבים, בקטע ה-11 נאמר את זה בעל פה, ואז יהיה יותר קל לראות את זה בפנים. השאלה שנשאל זכריה הנביא, הייתה שאלה מאוד מעניינת. בית המקדש השני נבנה. והשאלה היא, אם עדיין צריך לצום בתשעה באב, ב-17 בתמוז, וב-10 בטבת. מה בעצם השאלה? כי כשהיו עולים לרגל בזמן הבית השני, עולי הרגלים אמרו אחד לשני, יש לנו בית מקדש, אבל זה לא זה. זה לא מה שהיה פעם. בבית הראשון היו עולים למקדש, היו רואים במקדש ניסים. נר המערבי היה דולק, עמוד העשן היה עולה, והרוח לא הייתה מזיזה אותו. לא היו רואים זבוב אחד מסתובב. הייתה עולה אישה בהיריון, שוחטים הרבה קורבנות, לא תמיד הריח נעים. מעולם הריח לא הפריע לאף אחד, כי לא הרגישו ריח לא נעים. בכלל, ארץ ישראל, בזמן בית שני, הייתה תחת שלטון פרס, הם שלטו בכל העניינים. ארץ ישראל לא הוציאה את פירותיה, כמו בזמן הבית הראשון, שהכל פרח וצמח. היה קשה, אבל בכל זאת יש בית, בית מקדש. אז שאלו את זכריה הנביא, רבי, צריך לצום בתשעה באב או לא צריך לצום? השאלה הזאת נשאלה בדלת בכסלו. מה פתאום בחודש כסלו שואלים על תשעה באב? יש לכם זמן. כי התשובה הייתה, אם בתשעה באב אין צורך לצום, אז קל וחומר שלא צריך לצום מתי? בעשרה בטבת. ומה שבעצם אותם עניין זה עשרה בטבת, עוד מעט. אז הם כבר שאלו על הכל. זאת הייתה השאלה שהם שאלו את הנביא זכריה. מה אנחנו צריכים לעשות? בואו נראה קצת בפנים, בקטע ה-11. ההבכה בחודש החמישי. חודש החמישי זה חודש אב, תשעה באב. מה שלא שאלו על יתר הצומות, כי צום השביעי על הריגת גדליה, צום גדליה לא הסתפקו בכלל, כי הצום הזה היה מפני שנחרב יישוב הארץ. כשהשאיר נבורזדן תחת יד גדליה לקורמים ולאגבים, ועל ידי הריגת גדליה כולם ברחו מן הארץ, ואחר שאתה הוא שב יישוב הארץ על מכונו, חזרו לארץ, שבו קצת כמספר שהיה עם גדליה, אין מקום לצום. אבל ג' הצומות בעבור חורבן העיר והבית, עליהם שאלו, אם הבית הנבנה, הבית השני יהיה גדול בכבודו ככבוד הבית הקודם, ובטל טעם הצום או לא? ולכן שאלו על צום החמישי, שאם יאמר שאין צריך להתענות בחמישי, דיינו תשעה באב, כל שכן ברביעי 17 בתמוז ובעשירי עשרה בטבת, והתעוררו על השאלה הזאת כדי לעשות קו ודלת בכסלב, למען ידעו איך התנהג בתענית עשרה בטבת. והם שאלו בן הדחי, שהוא על העבר, בן על הצום. ואני מדלק קצת, והם שאלו את זה מפני שהיה הבית הזה קטן ביניהם, מפני שבעה דברים, שראו שלא היה בו שכינה לשכון כבוד כמו בבית הראשון, חמישה דברים חסרו בבית השני, היה תחת רשות מלכי פרס, וכל הזמן פחדו שיגרשו אותם, לא היה קיבוץ כללי, לא שבו הנידחים מארבע כנפות הארץ, נתקללה הארץ ולא שבה לאיתנה. ראו שהם לבז ולחרפה בין העמים, הכותים הזיקו בחלק גדול מן הארץ, ואין מולך עליהם איש רידי דוד. במילים פשוטות, ראו זה לא זה, הם שאלו צריך לצום או לא צריך לצום. ענה הקדוש ברוך הוא על השאלה דרך נבואה שהוא מעביר לזכריה הנביא בקטע ה-12. ויהי דבר השם צבאות אליי לאמור, אמור אל כל עם הארץ ולכהנים לאמור, כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה הצום צמתוני אני, וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם האוכלים ואתם השותים. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, את האמת אתם רוצים לדעת, זה באמת לא מעניין אותי אם אתם תצומו או לא תצומו. אין לי בעיה, אתם רוצים לאכול, תאכלו, אתם רוצים לצום, תצומו. זה לא הבעיה. כל 70 שנה של גלות בבל, שצמתם, מה אתם חושבים, אני צריך את הצום הזה? זה לא הנקודה הצום. אותי מעניין דבר אחר. כשהייתם מזמן בית ראשון שם בהתחלה, הכל היה רלקס, כולם היה להם את הכל, שלחתי לכם נביאים, מה אמרתי לכם? בעוד בקטע פסוק ז', בקטע ה-12, הלא את הדברים אשר קרא השם ביד הנביאים הראשונים, בהיות ירושלים יושבת ושלבה, והריה סביבותיה, והנגב והשפלה יושב, כל הארץ פורחת, מלאה בתושבים. מה ביקשתי ממכם אז? אמת ומשפט שפטו, חסד ורחמים עשו איש את אחיו, אלמנה ויתום, גר ועני, אל תעשוקו, רעת איש אחיו, אל תחשבו בלבבכם. ומה אמרתם? וימענו להקשיב, ויתנו כתף שוררת, הסתובבתם, הראיתם לי רק את הכתף שלכם במקום את הפנים, ואוזניהם הכבידו משמוע. אף אחד לא רצה לשמוע. לכן, הרסתי את הבית. אז מה אתם שואלים אותי, לצום או לא לצום? בואו, תעשו לי טובה, דברו אמת, איש את רעהו, אמת ומשפט, שלום, שפטו בשעריכם, איש את רעת רעהו, אל תחשוב ובלבבכם. את זה אני רוצה. אז לכן, בוטם ליין, שורה אחרונה, מה שאלתם, לצום או לא לצום? תעשו מה שבא לכם. ומה באמת עשו? בזמן בית שני, היו כאלה ששמו, היו כאלה שאכלו, היו כאלה שהיו עושים סעודות בתשעה באב. אתם יודעים, בזמן הבית, כל כמה משפחות היו נוהגים להביא לבית המקדש עצים. היו משתמשים בהם לקורבנות עצי המערכה. אז כשהיו מביאים את העצים, היו עושים חג. זה היה נקרא קורבן עצים, חג העצים. כל משפחה בזמן שלה, היו כולם עולים לירושלים, אוכלים, מזמינים את כולם לבוא ביחד. היו כאלה שהיום שלהם היה להביא את העצים בתשעה באב. עשו סעודות. באותו זמן היו כאלה ששמו. אומר הקדוש ברוך הוא. אז מה שקורה, חלק שמים, חלק שמחים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אבל אני מבטיח לכם דבר אחד. פסוק י"ח. ויהי דבר השם צבאות אליי לאמור. כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי. צום הרביעי זה 17 בתמוז, צום החמישי זה 9 באב, צום השביעי זה צום גדליה, צום העשירי זה 10 בטבת. יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אני מבטיח לכם, הכל יהפך לימים טובים. מתי? כדי לעשות קו, שיהיה מצב של אמת ושלום אהבו. כשהאמת והשלום ילכו יד ביד, הכל יהפך לשמחה. מה זאת אומרת? שהאמת והשלום ילכו יד ביד. אז זה דבר נפלא. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, נאמר בקטע ה-13, אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטין קיטין, חבורות חבורות. מי הם אומרים לי ברא? מי הם אומרים מה לי ברא? אדם הוא תכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר, יברא, כדאי לברוא אותו. למה? גומל חסדים. אמת אומר, חבל על הזמן, אל יברא, כולו שקרים. צדק אומר, יברא, עושה צדקות. שלום אומר, אל יברא, כולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל את האמת, השליחו לארץ. שנאמר, ותשלך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה? תכסיס על תקסיה שלך. אתה לוקח את הדיימנט, את היעלום, זורק אותו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו. תעלה אמת מן הארץ. הדאו דכתיד, אמת מארץ, תשמח. מה כתוב כאן? פילי פלאים. האמת והשלום אמרו לקדוש ברוך הוא, חבל על הזמן. האדם מלא שקרים, מלא קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לאמת, אני יודע שכואב לך, אבל אל תדאגי, אני אקח את האמת, האמת היא התורה, דרכה מגיעים לאמת, רואים את הדברים בצורה אמיתית, אני יוריד אותה לארץ, וכשאני יוריד אותה ולא ידעו איך להתעסק בתורה באמת, אז תרגישי מאוד שלא בנוח. אל תדאגי, כשיגיע השעה ויהודים טובים יתחילו פתאום לדעת מה באמת אמת ומה מזויף, אז ברגע אחד תקבלי כזה אפגרייט שהיה שווה כל הצער, כי האמת שתתגלה מתוך השקר שהיה עד אותו רגע יהיה כל כך חזק שהיה שווה כל הצער. אז הקדוש ברוך הוא נתן תשובה למי? לאמת. אבל השלום, השלום אמר חבל על הזמן, הוא מלא קטטה, אין שום תשובה. ואתם יודעים למה? כי פה אין שלום. איפה נמצא השלום? עושה שלום במרומף. נו, אז איך אפשר לחיות בכזה עולם בשלום? התשובה היא פשוטה. מי שמחובר לאמת, מיד מחובר לשלום. כשחזל אומרים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אז אם ראיתם כאלה תלמידי חכמים שרבים, תדעו לכם, הם לא תלמידי חכמים. הם לא תלמידי חכמים. מי שמרבה שלום, הוא באמת תלמיד חכם. מי שלא, אולי הוא יושב קדימה באיזשהו מקום, אבל זה לא תלמיד חכם שעליו הפסוק מדבר. כי אמת ושלום הולכים ביחד. הנה, תראו, בית שמאי ובית הלל נחלקו אחד עם השני, מחלוקות מאוד רציניות, ואף על פי כן לא נמנעו אילו מלשאת את אילו. התחתנו אחד עם השני, שנאמר, האמת והשלום אהבו. זוכרים את הפסוק? שקרר בסוף נבואת זכריה? זה היה בית שמאי ובית הלל. ולא סתם מחלוקות היה ביניהם, אבל זה היה מאוד ענייני. זה לא עבר למישור האישי. במישור האישי הייתה ביניהם אהבה גדולה, הם התחתנו אחד עם השני. כי כשהאמת היא אמת, היא חייבת ללכת ביחד עם השלום. זה, אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה, כשזה יהיה, כל עצומות נפחים לסוסות ולשמחה. אם כך, נלך עכשיו צעד קדימה פילי פלאים. בית הראשון נחרב. למה נחרב בית ראשון? אז כל ילד יודע, כל ילדה יודעת, בית ראשון נחרב, ג' עבירות, עבודה זרה, ג' עריות, שפיכות דמים, עבירות שנאמר עליהן יהרג ואל יעבור. והנה, נאמר בנביא ירמיה, בקטע 14, הופיע בדברי הגמרא, מי האיש, בשורה השנייה, אמר רב יהודה מרב, מה ידכתיב, בנביא ירמיה, מי האיש שחכם ויבן את זאת. זאת אומרת, הנביא ירמיה שואל, מי הוא החכם שיכול להסביר למה נחרב בית המקדש הראשון? דבר זה נשאל החכמים לנביאים ולא פרשו. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. תכתיב היום הראשם על עוזבם את תורתי. מה פירוש הדבר? אני לא מבין. כשאנשים עבדו עבודה זרה, ועברו על גילוי הריות, ועל שפיכות דמים, אז מה, לא ידעו על מה עבדה הארץ? ראו שהרמה הרוחנית, המוסרית, ירדה. למה אף חכם, אף נביא לא ידע? השאלה הייתה אחרת. איך עם ישראל, ערב חורבן בית ראשון, כל כך הידרדר, כל כך ירד למטה? לא היה מעניין אותו, עבד עבודה זרה, גילוי הריות, שפיכות דמים. איך קרה דבר כזה? זה שזה קרה, כולם רואים. אז, בזמן בית ראשון. השאלה שנשאלה, איפה זה התחיל? איפה שמים את האצבע? תמיד אם קורה שמישהו ככה יורד לגמרי מהדרך, אז השאלה היא לא מה הוא עושה עכשיו. השאלה שתמיד שואלים איך זה התחיל. איפה טעינו? איפה פספסנו? זאת הייתה השאלה. ועל זה לאף אחד לא הייתה תשובה. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר על עוזבם את תורתי. מה הכוונה? נאמר בקטע 14, בשורה האחרונה למעלה, אמר רב שאין מברכים בתורה תחילה. כי לא קמו בבוקר וברכו ברכת התורה. לא מבין? זה סיבה לחורבן הבית. מסביר לנו רבינו יונה, מופיע בדבריו של הרן, אתם רואים באותיות רש"י בערך בשורה השביעית, מצאתי במגילת סתרים של רבינו יונה זיכרונו לברכה, שהפסוק אומר שלא בירכו בתורה תחילה, עבדה הארץ. אז אם הכוונה שעזבו את התורה כפשוטו ולא היו עוסקים בה, אז כשנשאל החכמים ולנביאים למה לא פירשו, ולא דבר גלוי היה, זה קל לפרש, מה אם לא למדו תורה, אז ראו שלא למדו תורה, אז למה לא ידעו? אלא ודאי, כדאי לעשות קו, היו ודאי עוסקים, היו בתורה תמיד. לפיכך, היו החכמים והנביאים תמיים על מה עבדה הארץ. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יודע מעמקי הלב, שלא היו מברכים בתורה תחילה. כלומר, עוד קו, שלא הייתה התורה חשובה ביניהם כל כך, שיהיה ראוי לברך עליה. בעברית פשוטה, דבר פלאי פלאים. בדרך כלל, כשאנחנו מברכים, על מה אנחנו מברכים? כשטוב לנו, הולכים לאכול, אז עושים ברכה. יש בוסם נעים, עושים ברכה. אילנות נעים, בריאות נאות, מברכים. אדם קרא לו נס, מברך. אדם קונה בגד חדש, כלי חדש, יש ברכה, שהחיינו, הטוב והמתים. נולד ילד, בן, בת, יש ברכה, שהחיינו, הטוב והמתים. אז בדרך כלל הברכות שאנחנו מברכים, זה שטוב לנו, שמקבלים משהו. רוב הברכות זה הם על אוכל, או על דברים שיש לנו הנאה פיזית. וההנאה הזאת גורמת לנו ליותר מוטיבציה, ליותר כוח, ליותר שמחה. אז מברכים. לברך בתורה זה אותו דבר כמו לברך על גלידה, כמו לברך על לחם, כמו לברך על בשר. זאת אומרת, כשאני אוכל, אז אני מגיש שבע, ויש לי כוח, ואני בריא וטוב לי. אותו דבר לברך בתורה. לברך בתורה פירוש הדבר שהאדם מרגיש, התורה היא חלק מחייו. כי הם חיינו ואורך ימינו. ואתם הדבקים, חיים כולכם היום. אני יכול ללמוד דקה ביום, אין לי יותר זמן מדקה. לפעמים גם את הדקה אין לי, אבל זה לא משנה. התורה היא החיים. זה אצלי חיים. זה לא איזה משהו שעוזר לי רק להבין מה מותר ומה אסור. ודאי, זה חשוב לדעת מה מותר ומה אסור. צריך לדעת. אבל התורה היא הרבה יותר מזה. זה כמו לחם שאני אוכל כל בוקר, או כמו ארוחה טובה שאני אוכל כל ערב, אותו דבר התורה, וזה נותן לי כוח גם התורה. זאת הייתה הבעיה. למדו, בתי מדרשות היו מלאים, אבל המשמעות, מה התורה ואני, איך אנחנו הולכים ביחד, זה לא היה ברור. זה נלמד כעוד מקצוע, כעוד איזו הזדמנות להרחיב את הדעת, לקבל עוד אינפורמציה, כי זה מעניין, אבל לא תפסתי את זה כחלק מחיי, כשאת זה האדם לא תופס, והציבור כולו לא תפס את זה, אז לאט לאט זה מתגלה שהכל יורד, הכל זד, ובסופו של דבר מגיעים גילוי עריות עבודה זרה שליחות דמים. זה תשובה כזאת יכל היה לתת רק הקדוש ברוך הוא. אומר, אדם יכול ללמוד יום שלם ולהתנדנד, לפעמים זה לא שווה כלום. למה? כי אם אדם לא מבין שזה חיים שלו, אני לא יכול ללמוד, אני עובד באלף דברים, לא משנה, אבל אני יודע זה החיים, זה חלק ממש מחיי. כשאת זה אדם מבין יש את הכל, כשאת זה לא, אז הכל יורד. ולכן, מעניין מאוד, על שלושת העבירות האלה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, נאמר בתורה על העבירות האלה שהם נקראים טומאה. נראה רגע בקטע ה-15. המהר"ל שואל בשורה השלישית, ועוד, כי אילו ג' עבירות, היינו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, יש להם עניין אחד, כי שלושתם יהרג ואל יעבור. ולמה השתתפו שלושתם בחורבן? למה דווקא שלושת העבירות האלה? אז אני מדלג ככה לקראת הסוף, ונאמר על עבודה זרה, על, אולי נתחיל ישר בתשובה, והפירוש, שורה שישית מלמעלה, לפי פשוטו, כי המקדש היה שכינה ביניהם, וזוהי מעלת בית המקדש הראשון, שהיה מיוחד במעלה, שהייתה שכינה שורה בו. לפיכך חורבן שלו, כאשר לא היה ראוי ששכינה ביניהם, והיינו כשתימאו בית המקדש. ואין השם שורה בתוך תומתם. ואז אני מדלג לקראת הסוף. שלושת העבירות האלה נאמר עליהם תומה. גילוי עריות דכתיב, לא תעשו מכל התועבות ולא תטמאו בכל אלה. שפיכות דמים, לא תטמאו את הארץ אשר אני שוכן בה. ועבודה זרה קודם לכן נאמר למען תמא את מקדשי. אז העבירות האלה יש בהם עניין של תומה. וההסבר הוא פשוט. אם אני לא מכניס קדושה, המקום לא נשאר ריק, משהו אחר נכנס. אז מה נכנס? אותה תומה. אותו קלקול, אותה עטימות, אותה סגירה, ואז הכל מידרדר ויורד. זה עשרה בטבת. זאת אומרת, במילים פשוטות, מה שקרה כתוצאה מזה שלא בירכו בתורה, התורה לאט לאט יצאה מארון הקודש והגיעה לרצפה. היא הושלכה לרצפה. נחרב הבית, חזרו מהגלות, עזרא הסופר מרים את התורה מן הארץ. עזרא הסופר גילה דבר שאף אחד לפניו לא גילה. הוא עולה לארץ עם 44 אלף יהודים מהרובד הנמוך בעם ישראל. רובם היו נשואי תערובת, אינטרמריג', דרקס, דילרס, סמים, כל מה שרק חושבים היה להם. אין להם מה להפסיד. עזרא בא ואומר, בואו נעלה. הם עולים איתו לארץ, 70 שנה לא יודעים מילה על יהדות. בדרך עזרא מספר להם שהיה איזה יהודי שקראו לו משה רבינו ועוד יהודי שקראו לו יהושע. טוב, זה מעניין אותם בדיוק כמו שזה עניין את האסכמוסים, אותו דבר. והם עולים לארץ והם בונים את ירושלים, בונים את החומות, הכל כתוב בנביא. וכשהם בונים, יום אחד היה להם די אוף. הם אומרים לעזרא, אתה יודע מה? אתה סיפרת לנו בדרך לארץ על יהודי בשם משה רבינו, בוא תספר לנו קצת יותר. מה להם עזרא? בסדר. הוא הקים במה גדולה, שם על הבמה ספר התורה, כולם עומדים לפניו, כל העולים. מה זאת אומרת עומדים? עומדים עם הגויה ביד אחת, בכיס השני יש קצת את הסמים, את הסמים או כל הדברים האחרים שהיה להם. עומד משה, עומד עזרא, מגביע דבר ראשון את ספר התורה, מראה להם, מתחיל להסביר להם, וכולם פתאום בוכים. אומר להם עזרא, תפסיקו לזכות, היום זה ראש השנה, לכו יכלו משמנים, שתו ממתקים, קדוש היום לאדוננו. זה יום של שמחה, של אכילה, לא של בכי. איך עשה את זה עזרא? שואלים כל המפרשים. התשובה שהם נותנים, כי עזרא גילה דבר חדש שלא ידענו. מי מתן תורה, כל דור יש ירידת הדורות. כבר בדורו של יהושע היו אומרים, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. זאת אומרת, יש ירידת הדורות. ה-IQ להבין תורה יורד מדור לדור. אבל בא עזרא ואומר, זה נכון, אבל יש דבר אחד שאנחנו בדיוק אותו דבר כמו הסבתא והסבא בשעה שקיבלו את התורה. במה אנחנו אותו דבר? במה אין ירידת התורות? בלב שומע. אם מדברים ללב של השני, לא לאוזן, לב אל לב, מדברים באותה שפה ממתן תורה ועד הגאולה העתידה. עזרא, שהוא דיבר לאותם 44 אלף עולים, סוחרי סמים, נשואי תערובת, לא יודעים מילה על יהדות, הוא דיבר ללב, ופתאום הם הבינו מה הולך פה. ופתאום דווקא אלה ששמעו את כל הסיפורים, הם אלה שבנו את הבית. איך אמרנו פעם? זה פילי פלאים. זוכרים את חוני המעגל? לא זה שעשה את העיגול ועמד באמצע עד שירד גשם, סבא שלו. זה שהוא קרוי על שם הסבא. הסבא חוני, היה לו הרבה קרקעות. הוא יצא לשטח לראות איך הפועלים עובדים. הוא חי בסוף בית ראשון. ירד גשם שוטף, הוא נכנס לאיזה מערה עד שיפסק הגשם. הוא היה גם קצת עייף, נרדם, והוא מתעורר אחרי 70 שנה. זאת אומרת, נחרב הבית, יצאו לגלות, חזרו, בנו את הבית השני. והוא יוצא החוצה. הוא פוגש יהודי, שואל אותו, מה עניינים, מה חדש? אז הוא הבין מיד שזה מישהו שלא מפה, אז הוא שואל אותו, מה אתה לא יודע? מה אתה שואל אותי? הוא אומר, אני לא יודע. מי אתה? אני חוני המעגל. זאת אומרת, אתה קרוב של אותו חוני המפורסם, שהיינו ילדים קטנים, סבתא וסבא ואמא ואבא סיפרו לנו על הצדיק הזה שעשה עיגול, ולא על הצדיק שעשה עיגול, סליחה, על זה שהיה עולה להר הבית בלילה, והיה מרים את השרבול, ופתאום היה אור יוצא לו מהיד. אתה קרוב שלו? זה אני. סליחה, מה אתה? אמרו לנו שהוא כבר נפטר. כבר סבתא סיפרה לנו עליו את הסיפורים. זה אני, פשוט הלכתי לישון ועכשיו התעוררתי. ואם אתה לא מאמין, בוא, נעלה לירושלים. עלו לי, זה ירושלמי, עלו לירושלים, הרים את השרבול בלילה, כל העזרה עיר, אמר הדאו תכתים, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז מה חזר מספרים פה? מה עומד מאחורי הסיפור הזה? זה לא סיפורים לילדים. תראו יהודי כזה צדיק, כזה גדול, כזה טהור, חוני המעגל, הסבא חוני. ובכל זאת, הוא לא הצליח למנוע את חורבן הבית. לא הצליח. דורות אחריו גדלו רק על הסיפורים האלה. לא היה להם כזה חוני בשום דור יותר. אבל גדלו על הסיפורים, הם הקימו את הבית השני. הרבה פעמים אנחנו רגילים, פעם היה משהו משהו, היום חבל על הזמן, אין כבר מה שהיה. אין דבר כזה, זה טעות. דווקא מי שגדל על סיפורים כאלה, או אפילו בלי הסיפורים, לנו הרבה פעמים יש יותר כוח. הנה אותם 44 אלף עולים שעלו עם עזרא, מי הם היו? רובד מאוד נמוך, איתם בנה את הבית. הוא ידע לדבר ללב שלהם. לכן אומרים על עזרא בקטע השוואה, ולכן אומרים על עזרא בקטע ה-17, תניה, רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו, שימלא קדמו משה, ימלא קדמו משה, במשה הוא אומר, משה עלה אל האלוהים, ועזרא הוא אומר, הוא עזרא עלה מבבל, מה עלייה אמור כאן תורה, פעלייה אמור כאן תורה. ומשה אומר, ואותי ציבה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, ובעזרא מה כתוב? כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת השם, לעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. ואף על פי כדי לעשות קו, שלא ניתנה תורה על ידו של מי של עזרא, משתנה על ידו הכתב. הוא הרזה את הכתב האשורי. הכתב שיש לנו היום בספר תורה, הרזיר אותו, הוא נאבד. הוא לא היה גלוי. הרבה מאוד שנים עזרא הרזיר אותו בחזרה. זה כתב מיוחד. כמעט לכל מילה יש תגים, קצרים. זה מייקר את התורה, לכל מילה יש משמעות, לכל אות יש משמעות. עזרא ידע להרים את התורה מן הארץ. אותה תורה שנזרקה לארץ בזמן חורבן הבית, שלא בירכו בתורה תחילה. מעניין, איך נאמר בקטע ה-16, שמואל, תני לה בשם רב שמואל ברמי. מתי מלכות גוזרת גזרה, וגזרתה מצלחת? מתי האומות גוזרים גזרות, וזה מצליח? בשעה שישראל משליחים דברי תורה לארץ. שזורקים את זה לארץ, מיד מתחילה הגזרה, וזה עובד. בא עזרא, וידע להרים את זה. הוא ידע להרים ולרומם כל אחד עם זה. ידע לדבר בגובה העיניים לכל אחד ולהרים כל אחד. אבל קרה מה שקרה, אנחנו לא יודעים למה. עזרא נפטר בטט בטבט. זאת אומרת, באמצע כל התהליך, כל השליחות הגדולה הזאת שלו, הכל נעצר. לכן צדיקים ניתנים באותו יום. כי עזרא הוא הראשון שגילה לנו את הסוד, שמדברים מלב אל לב, אפשר להפוך עולמות. כשמדברים מלב לאוזן, הרבה דברים משתנים. אבל מלב ללב עולמות יכולים להתהפך. כתוצאה ממותו של עזרא בטבת, מה קרה? שנים אחר כך תרגמו את התורה ליוונית. מה הבעיה בתרגום התורה ליוונית? פשוט מאוד. כשמתרגמים את התורה מלשון הקודש לשפה אחרת, זה כבר לא האורגינל. להבדיל שיש תמונה יפה של מונה, פיקאסו, שגאל או פרודוקציה, של זה, ההבדל הוא גדול, כל תמונה אורגינלית זה מיליונים, כל פרודוקציה זה כמה אלפים מקסימום. כשהתורה היא בלשון הקודש, זה האורגינל, שהיא מתורגמת, אז כבר מתרחקים מהאורגינל, כל דור מתרחק עוד קצת ועוד קצת, עד שפתאום מקבלים תורה חדשה לגמרי. והיה היום קשה להם לישראל כיום שנעשה בו מה? העגל. כי מה קרה בחטא העגל? מה עשה משה? זרק את התורה לארץ. אותו דבר יום תרגום התורה ליוונית, למעשה זה השלחת התורה לארץ. כי חייבים לשנות מהאורגינל, והם שינו בהם. אז אלה הם שלושת הימים. שרה בטבת, היום הראשון בסדר הדורות, שם לא ברחו בתורה התחילה, שם לא הבינו שהתורה צריכה להתאפס כחלק מהחיים ממש, גם אם אי אפשר ללמוד, אבל זה חיים. ואז באה המלכות, ועשתה את שלה ונחרב הבית. עזרא הרים אותה, אבל באמצע התהליך קרה מה שקרה, והכל נעצר, ולכן צדיקים ניתנים, והתוצאה היא שבחטא בטבת הרגמו את התורה ליוונית, ושוב פעם היא הושלכה לארץ. איך יוצאים משלושת ימי החושך האלה? ההסבר הוא פילי פלאים. אנחנו הרי עוסקים פה בתורה, שמרימים אותה מהארץ, שזורקים אותה. תורה ממשלה לעץ. כמו שאנחנו תמיד אומרים, עץ חיים היא למחזיקים בה. גם מי שלומד תורה, אנחנו, האדם, גם כן ממשל לעץ. כי האדם עץ השדה. בכל עץ ישנם שלושה חלקים. שורשים, גזע ופירות. רוט, טרנק ופרוט. שלושה חלקים. יש בכל עץ. בעבודת השם ישנם שלושה חלקים. יש תפילה, תורה ומצוות. תפילה פרלל מקביל לשורשים. אדם מתפלל טוב ומרגיש קרוב יותר. תורה זה הגזע, זה הפילר, זה העמוד. והמצוות זה הפירות. אנחנו רואים כל פעם בתפילה, בקטע ה-18, והאר עינינו בתורתך, זה הגזע, ודבק ליבנו במצוותיך, זה הפירות, ויחד לבבינו לאהבה וליראה שמך, זה התפילה, להתקרב, להתייחד, להיות קרובים יותר. ואז לא נבוש לעולם האלה. שלושת החלקים האלה שיש בגזע, יש בעץ, פירות, גזע ושורשים, גם באדם. יש חלק בחיי האדם שהתפילה היא חזקה, תורה, מצוות. כנגד שלושת החלקים האלה מופיעים שלושת הימים האלה. עשרה בטבת, התיקון של עשרה בטבת זה והאר עינינו בתורתך. שנבין שהתורה זה אור וזה למעשה חיים. זה חיים. וכשנהנים מזה פעם אחת מרגישים כמה זה חיים. זה עשרה בטבת. דבק ליבנו במצוותיך, זה כנגד מותו של עזרא. להמשיך בדרכו של עזרא, זה לחבר את המצוות ליום יום. ויחד לבבינו, לאהבה ולראה את שמך, זה להתקרב יותר. זה לחזור לאורגינל. לא ללמוד מתוך התרגום, אלא מתוך האורגינל. אז התיקון של שלושת הימים האלו, זה שלושת החלקים שלמעשה נמצאים בתוכנו. זה התורה, התפילה והמצוות. ואז העץ גדל לתפארת. וזוהי ההפטרה של השבת. שבת פרשת ויגש, קטע ה-19, אומר לנו יחזקאל, היי דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה, ולבני ישראל חבריו. ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים, ולכל בית ישראל חבריו. תקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. הקדוש ברוך הוא אומר, קח שני עצים, חבר אותם ביחד. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, מה זה העצים? דבר עליהם, כה אמר השם אלוהים. הנה אני לוקח את עץ יוסף, אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו, את עץ יהודה, ועשיתי מעץ אחד. והיו אחד בידי, והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידיך לעיניהם. תסביר להם, העץ זה האדם. כשמחברים את העצים ביחד, אז הכל גדל, הכל סומך. עץ אחד ליהודה, עץ אחד לאפרים, לחבר את בניה של רחל ובניה של לאה, לצרף את הכל ביחד, ואז הכל גדל, אז הכל פורח. כי הרי גם בתפילה אנחנו אומרים, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, זה יצמח. מה יצמח? השורשים יהיו חזקים יותר, הגזע יהיה גדול יותר, והפירות יהיו טעימים ומתוקים. אלה שלושת החלקים. כך הדברים נבנים. את זה יוסף מלמד את אחיו. ומצאתי במקום, במדרש, שאותו יום שבו יוסף התוודה לאחיו, מצאתי זה, לא הספקתי להכניס לי בדף המקורות, היה בעשרה בטבת. אני בנדר אצרף את זה, בהזדמנות נוספת. אותו יום שיוסף התוודה לאחיו, היה בעשרה בטבת. שכל האחים עומדים ביחד, ועומד יהודה ונושא את הנאום האדיר על אבא שבארץ כנען, ועל האח שאנחנו ערבים לו, ועל האחווה. אומר להם יוסף השליט, אני יודע איפה אחיכם בנימין, איפה אחיכם יוסף. אני עכשיו אקרא לו שיכנס פנימה. אבל לפני זה, יוסף אומר, יהודה אומר ליוסף, אם אתה לא תיתן לי את בנימין, אני אצבע את כל מצרים בדם. זאת אומרת, אני הולך לשחוט את כולם. אומר לו יוסף, מה אתה מאיים עליי? אתה, אני מכיר אותך, אתה כבר צבאי מדורות. אתה סיפרת לאבא שלך על קטון את הפסים, צבעת אותה בדם, אמרת לאבא, אבא חיה רעה חלטו. אז אתה כבר צבא מימים ימים, אז זה לא מאיים עליי. מעולם לא הייתה שיחה כזאת בין יוסף ליהודה. זה מה שקורה ליהודה בתוכו. הוא בתוך תוכו אומר, מה אני אעשה? אני אעשה את זה. זאת אומרת, הוא בעצם מרגיש שהכל זה עונש על מכירת יוסף. ואז בא יוסף ואומר, אני הולך לקרוא עכשיו לאותו אח, שעליו אתם מדברים, על היוסף הזה. הוא אומר לו, יוסף, יוסף, בוא הנה. יוסף, יוסף, בוא. וכל האחים מסתכלים בארבע פינות הבית. כל אחד מסתכל על דלת אחרת. אומר להם, יוסף, סליחה? למה אתם מסתכלים לצדדים? אני יוסף. ופתאום, בום, לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבלו מפניו. הרבה פעמים לנו נדמה שלחפש את האחווה שם בפינה שזה מסכן ערוץ אחריו. נעזור לו אולי. זה בתוך תוכנו, בתוך עצמנו. זה הדבר הראשון. אחר כך המעגלים מתרחבים. איך אמרנו פעם, בליל הסדר האחרון בגטו ורשה, שיושבים יהודים מסביב לשולחן, כל אלה שעוד עדיין לא הגיעו למשרפות, כולם היו שם. היו חסידים, היו אנשי מעשה, והיו דתיים, והיו פחות שומרי מצוות, והיו יותר, כל הסוגים, הכל ביחד. ושואלים את ארבעת הקושיות, בסוף הקושייה הרביעית קם איזה יהודי שבקושי זז, שבור ורצוץ, נותן מכה על השולחן מעט שעוד היה שם, ואומר, הקדוש ברוך הוא, מותר לי לשאול אותך שאלה חמישית? תגיד לי, תראה מי יושב פה מסביב, איזה יופי של אנשים, כולם. למה יהודים יודעים למות ביחד ולא יודעים לחיות ביחד? למה רק לפני שהולכים שם למשרפות, כולם פתאום חברים? לכן, נמשיך עכשיו בהגדה. עבדים היינו לפרעה במצרים. זה התשובה על כל ארבעת הקושיות, וגם על הקושייה החמישית. זה, שלושת הימים האלה. ח' ט' י' בטבת. זה העבודה. כבר פעם אחת, בהיסטוריה שלנו היה מצב שהיו שלושה ימי חושך, נוראים, לא לנו, למצרים. שלושת ימי חושך אפלה. ומה היה לנו באותו זמן? ולכל בני ישראל היה אור במושבותיהם. אנחנו מובטחים שגם שלושת הימים האלה, ח' ט' י' בטבת, שהם ימי חושך ואפלה, גם הם יהפכו לימי אורה. גם הם יהפכו לימי שמחה ומועדים טובים. מתי? שנבין שמה שאנחנו צריכים זה אמת ושלום ואהבו. שנדע לחבר את האמת ואת השלום ביום יום שלנו, עם עצמנו, עם הסובב אותנו. ומכוח זה ללכת קדימה, כל הימים האלה יאירו באור מיוחד. חודש טבת, אתם יודעים, זה החודש הכי חשוך בשנה. מבחינה פיזית, יש יותר לילה מיום. רואים את הירח יותר מאשר רואים את השמש. מהיום הראשון של חנוכה, ועד סוף חודש טבת, יש סך הכל 36 ימים. כ"ה, כ"ו, כ"זן, כ"ח, כ"ט, למד, זה עוד בחודש כסלו, ועוד 30 יום של חודש טבת. 36 ימים. כמספר נרות החנוכה שהדלקנו. בכל השמונה ימים, 36 נרות, בלי השמש. זאת אומרת, הנר של חנוכה, הקטן הזה, ממשיך להאיר גם את החודש, שנראה לנו שהוא חשוך יותר מכל החודשים. זה מהיר. הקרור הזה פשוט איפה? הוא מחוסה. הוא לא גלוי. העבודה שלנו לגלות אותו. אם נחבר את האמת, את השלום ביחד, אז נזכה, סום הרביעי, סום החמישי, סום השביעי, וסום העשירי יהפכו לבית ישראל, לבית יהודה, לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. ערב טוב.